ערב טוב. בשבוע שעבר עסקנו, אגב, פרשיות ויקהל פקודי, בעניין החזרות המפורטות בביצוע מלאכת המשכן כאשר ציווה השם את משה כן עשו. וניסינו לטעון שחוט חורז בפרשות שכאשר ציווה בא לומר שאחרי חטא העגל, שבא על פי פשוטם של כתובים בין הציווי על מלאכת המשכן בפרשות הראשונות לבין הביצוע בפרשות האחרונות, יש עניין מיוחד למשה לגלות שישראל עשו כאשר ציווה ולא מתוך איזה מניע אקסטטי פנימי לא נשלט. אותם ישראל שמתוך אותו מניע בלתי נשלט יכלו למשוך לכיוון העגל, אלמלא היו מכניסים את עצמם לתוך המסגרת של הציווי, היו יכולים לעשות גם את המשכן לעגל בפני עצמו. וכך חוזרת התורה ומפרטת פעם אחרי פעם איך את כל הנדבה, את כל הנתינה, את כל העשייה הפנימית הזאת הגדירו הנותנים, האנשים והנשים הנותנים למשכן, לתוך המסגרת ההלכתית, לתוך המסגרת שעושה את הנתינה מעבודה עצמית לעבודת השם. חריגה אחת ראינו בזה, ורק נגענו בה בסוף השיעור ולא נכנסנו אליה, והפעם אני מבקש להיכנס אל החריגה הזו, ומן החריגה הזו להיכנס לימי הפורים ולמגילת אסתר הממשמשים ובאים. החריגה הראשונה והמרכזית שראינו נמצאת בסוגיית כיור הנחושת. במשית העמוד נמצאים הפסוקים המזכירים את כיור הנחושת, ושם נאמר כך: מדבר השם אל משה לאמור במקום מספר אחד, וזה הציווי, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם המים, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. אם כן, הכיור שתפקידו יהיה קידוש ידיים ורגליים, רחיצת ידי ורגלי הכהנים במקדש, קודם כל במשכן, הכיור הזה צריך להיעשות נחושת וחנו נחושת. כך בציווי בפרק למד. איך בביצוע בפרק למד ח' במקור מספר 2? ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. במראות הצובעות אשר צבעו, זוהי תוספת. מעולם לא נתבקש משה להביא מהדבר הזה שאנחנו עדיין איננו יודעים את טיבו, את הנחושת, את החומר הזה שפורט בפרק למד, מהדבר הזה שנקרא מראות הצובעות. ראשי לא יכול להתאפק מדברי אותו מדרש, והוא מביא את המדרש שרק פתחנו בו בפעם הקודמת, והפעם מתוכו אני מבקש להיכנס לדברים הבאים. במראות הצובעות, מה שמטריד את רש"י עוד לפני שמתחילים הוא כנראה מה שמטריד אותנו, מהי התוספת, השינוי הזה, על מה שנצטוו ישראל דווקא בתוך פרשות שכל ייחודם הוא שאין תוספת ואין מגרע. לא תוסיף, לא תגרע, הכל כמתכונת המקובלת. במראות הצובות, בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. והיה מורס משה בהן מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבים עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים. כשהיו בעליהן יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה, הן הנשים לבעלים, ומאכילות אותם, ונוטלות המראות. אנחנו כבר מתחילים להבין את המילה מראות, עדיין לא צובעות. וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים לומר אני נאה ממכה, ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאווה ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם. מדרש מופלא, שנאמר תחת התפוח עוררתיך, והמשך הפסוק הרי ממשיך את זה ישר, שמה תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך, סימני כחותם על איבך, כחותם על זרועיך, כי עזך מוות אהבה קשה, כשאול קנאה. ואם פשוטים דברי המדרש, הרי שגם במובן האלגורי וגם במובן הפשטני של הפסוקים בשיר השירים, הפסוקים הם נפלאים. האהבה המתוארת כאן בין האיש לאישה, והאהבה המתוארת כאן בין הרעיה לבין הקדוש ברוך הוא. כל כך קשה להמשיך, כל כך חסר היגיון שנצח ישראל יימשך הלאה, כל כך לא ריאלי ולא דמוגרפי שיהיה מה להמשיך להתקיים. תחת עבודת הפרך, תחת גזירת כל הבן הילוד היאור התשליחו, וכל כך עמוקה ומסורה המסירות נפש הזאת הפשוטה של האמונה שאפשר להמשיך. ובזה עוסקות הנשים של ישראל במצרים. וזהו שנאמר, אומר רש"י, במראות הצובעות. על פי זה מראות הצובעות פירושו, מהמראות האלו העמידו צבאות רבות. והמראות הצובעות האלו, אותן מביאות הנשים לא סתם למדבת המשכן, אלא למה במדבת המשכן? לקיום. ומשה רבינו טוען טענות קשות, עשויים ליצר הרע. עוד מעט נחזור למשה, כי הרי אם יש מישהו במצרים, רק בסוגריים, מכל ישראל, שיותר מכולם חייב למראות האלו, זה משה רבינו בעצמו. ומשה מואס בקבלת המראות, עוד נגיע. אבל המראות האלו, מראות הצובעות, מהם ממשיך רש"י, נעשה הכיור, שהוא לשום שלום בית בין איש לאשתו, והשקות ממים שבתוכו את שכינה לבעלה ונסתרה. ותדע לך שהן מראות ממש, שהרי נאמר ונחוש את התנופה שבעים כיכר ויעש בה וכו', וכיור וחנו לא הוזכרו שם, למדת שלא היה נחושת של כיור מנחושת התנופה. פרשת פקודי, כאשר מתארים מה בא מנחושת התנופה, לא מביאים את החלק הזה של הכיור. הלמדת שזה נעשה ממשהו אחר. כך דרש רבי תנחומה וכולי, אשר צבעו להביא נדבתן. ועל פי זה יהיה הפסוק, מראות הצובעות, אלו המראות האלו שמהן הקימו צבאות רבות, אשר צבעו פתח אוהל מועד, צבעו הנשים המביאות את המראות, מפני שלא הסכימו לקבל. ומשה סירב לקבל, ולכן היו צריכים לצבוע לפתח, עד שהוא הסכים לקבל. ומדוע הוא הסכים לקבל? כי אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, קבל, כי אלו חביבים עליי מן הכל. מה באמת רוצה משה? מה טיבו של הוויכוח הזה המשונה כביכול בין משה לבין הקדוש ברוך הוא? משה לא מבין כמה גדולות המראות האלו על פי האגדה הזאת. ואמרנו לפני רגע, אי אפשר לשכוח את לידתו של משה. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותהר ותלד בן, כבר יש את מרים לעמרם וליוכבת הוריו של משה, כבר יש את אהרון. מה זה וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי? הוא הרי נשוי לה משכבר הימים. וחז"ל לא יכלו אלא להבין את הפשט הפשוט, שעמד עמרם, איש מרכזי מאוד בשבט לוי, והורה במעשה לעצמו ולכל שבטו שיפרשו האנשים מנשותיהם, כי מול הגזירה של כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו, אי אפשר יותר לחיות חיים של אישות. וילך איש מבית לוי ויקח שעשה בה ליקוחים חדשים. הולך אמרם ומקדש שוב את אשתו. ומכוח מה הוא הולך? זאת אומרים חז"ל, אותה מרים המתייצבת מרחוק לדעה מה יעשה לו למשה, והיא באה אל אבא ואומרת לו: אבא, גזירתך קשה מזו של פרעה. שאילו פרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גוזר על הזכרים ועל הנקבות. אתה גוזר גזירה יותר נוראית מפרעה. והדיבורים האלו של מרים, כמו הדיבורים האלו של יוכבת, הדיבורים האלו גורמים לו, לאמרם, ללכת מהתפיסה הקודמת שלו ולקחת שוב את בת לוי. מצדקותן של אותן נשים נולד משה רבינו. ולידת משה רבינו היא לידת מושיעם של ישראל, שמחזרתו של עמרם ליוכבת נוצרה כמין מציאות חדשה, שלא רק הוא הולך ולוקח אלא גם האחרים הולכים ולוקחים. ומשה רבינו לא מבין את זה. הוא לא תופס את הרעיון העמוק של המראות הצובעות הבאות להקים את הכיור. אין זה לדבר פשוט מאוד. זה חוזר לדברים שבהם עסקנו בשבוע שעבר, מהם נגיע לעניין שלה. שרבינו מבין היטב. אבל משה רבינו חושש מנקודה קשה מאוד. משכן, כל חפץ ושיא השיאים בחפצים המשכן, יש בו סכנה גדולה מאוד. ההתעוררות הרגשית, האנושית, לעבודת האלוקים במשכן, יש בה משהו עצום ומשהו מסוכן גם יחד. חייבים לבודד כל חלק שאיננו שייך נטו לקבלת מרותו של האל ולעשיית המצוות. זה מה שיכול להיות החוט הדק בין עבודת השם לעבודה הזרה. משה רבינו רואה את המראות הצובעות ומתרגש מאוד מהרצון הגדול הזה של אנשים אשר צבעו פתח אוהל מועד להביא את המראות. הוא רק טוען טענה אחת: לא יכול להיות שבפעולה המופלאה הזאת של אמותינו הצדקניות במצרים לא היה מעורב אפילו במשהו החלק האישי, הרצוני, התאוותי, החומרי. זה לא יכול לעבור את פתח המשכן. כבר היינו בסיפור של העגל. משה רבינו מסרב לקבל, לא מפני שהוא איננו מעריך את מראות הצובעות על כל הסיפור, אלא דווקא מפני שהוא כל כך מעריך ויודע. הוא מסרב לקבל, כמו שאומר דוד המלך על עצמו: כי בחטא יחמתני אמי. זה טבעו של עולם. זה לא יכול להיות אחר. כיוון שזה טבעו של עולם, זה לא שייך לתוך המשכן. הקדוש ברוך הוא אומר לו למשה, קבל, כי אילו חביבין עליי מן הכל. וכאן הוא בעצם מלמד את משה יסוד אחד גדול. כוחן של אימהות במצרים, כוחן של נשים צדקניות שבאותו הדור, עוד לא מספיק ברור לך, משה רבינו. תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך, מה שאתה לא מסוגל להבין שאין בו נגיעה אישית, אנושית, תאוותית, חומרית, כזאת מינימלית, זאת טעותך. בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו, פירושו שאותה נשים צדקניות הצליחו להוביל את עצמן לביטול כזה גדול לרצון האל, שגם במה שלך נראה הכי אנושי בעולם, הן היו לחלוטין מבוטלות לרצון האלוקי. קבל, כי אילו חביבין עליי מנכון. ומשה רבינו ודאי נזכר, ומכאן אני מתכונן לעבור לאסתר, ודווקא לאסתר, מתוך כל הדמויות שבהן נבקש לעסוק בשבועות הקרובים, אני מבקש לפתוח דווקא בה, על הצד הספציפי הזה של נשים צדקניות שבזכותן יגלו ישראל. מה שמזכיר עכשיו למשה הוא אולי גם את הדבר הבא. המעיין בפסוקים בחטא העגל עצמו רואה מפשוטם של המקראות את מה שחזל דרשו בעגל. הנשים לא הביאו מעצמן לעגל שום דבר. האנשים הביאו להם. עד כדי כך שיש מי מן הפרשנים שטוען בפסוקים שראינו בפרשה האחרונה, ויבואו האנשים על הנשים, ויביאו מכל נדבתם וכו'. למה באו האנשים על הנשים? האנשים הלכו להביא נדבותיהם. והנשים, כך טוענים חלק מן הפרשנים, באו לבדוק שהם לא הולכים שוב לתת לעגל. הם אומרים שהם הולכים למשכן. הם אמרו כך גם לפני כן. הרעיון היסודי הזה בא לידי ביטוי בגאולתן של ישראל ממצרים, ומכאן ואילך בכל מהלכי הגאולות של ישראל. חז"ל מזכירים את אותו סיפור לגבי דבר שיש לו נפקות להלכה. מצוות מקרא מגילה, כפי שאנחנו יודעים, היא מצוות עשה שהזמן גרמה. היא מצוות עשה שתלויה בזמן, וזה הכלל הנקוט בידינו, מצוות עשה שהזמן גרמן, אנשים חייבים ונשים פטורות. ובכל זאת, ממצוות מקרא מגילה, נשים חייבות. ומדוע הן חייבות? שאף הן היו באותו הנס. אפשר להבין שאף הן היו באותו הנס, אף הן ניצלו באותו הנס כמו כולם, ולכן הן חייבות. כך בדרך כלל מבינים. אבל לא ככה מבינים הראשונים. כל הדברים הוא במקור ארבע, שבטעות הצילום פה הפך את סדר השורות, צריך להיות הפוך, ואמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות בארבעה כוסות הללו, זה ארבעה כוסות של ליל הסדר, ובארבעה כוסות הללו הן חייבות, למרות שגם זה מצווה שהזמן גרמה, שאף הן היו באותו הנס. אומר הרשב"ם במקום בפסחים, שאף הן היו באותו הנס כדי אמרינן בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור. וזה נאמר על הסיפור שסיפרנו עכשיו לגבי מראות הצובעות, בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו. חן גבי מקרא מגילה נמי אמרין הנחי, ומשום דה על ידי אסתר נגאלו. וחן גבי נר חנוכה ומסכת שבת. אנחנו עסוקים פה בדברי ראשונים, ולכן צריכים לדעת לדייק בהם. הרשב"ם לא קיבל את ההבנה שאף הן היו באותו הנס, כלומר באופן פסיב, אלא שעל ידן היה אותו הנס. וכן במקרא מגילה שעל ידי אסתר נגאלו. וכן ביציאת מצרים שעל ידן נגאלו. וכן בחנוכה. זה דבר מעניין מאוד, צריך להיכנס אליו לעומקו. כשאנחנו מבקשים לראות את כל אחד משלושת הניסים האלו, אנחנו לא מתארים בדרך כלל מבחינה היסטורית שעל ידי הנשים הצדקניות שבאותו הדור נגלו. אבל הרשב"א מבין שכן, שהגורם הקובע את קיומו ומימושו של הנס הוא נשים שבזכותן נגלו, ומחויבותן באחד מכל המצוות האלו בפסח ובמגילה וכולי, ומפני שעל ידן נעשה הנס. זה שאפן היו באותו הנס, לפי הרשב"ם, וככה תוספות מסבירים ברשב"ם, לא ניכנס לזה, זה לא היה מספיק מחייב כדי שהן תהיינה חייבות במצוות עשה שהזמן גרמן. כי הרבה מצוות עשה שהזמן גרמן יש, והיה משהו בהיסטוריה, וכל עם ישראל היה בהיסטוריה באותו דבר. גם אנשים, גם נשים, אבל הכלל של מצוות עשה שהזמן גרמן לא משתנה בגלל. מה הפירוש הזה שעל ידן נגאלו? אנחנו את הדברים ננסה לראות הפעם דרך אסתר המלכה. אסתר היא נדמה לי הדוגמה המובאת פה עכשיו שבגינה נשים מחויבות במקרא מגילה, הדוגמה שמתוכה ניתן לעמוד אחר כך על המושג הזה של המראות הצובעות, של אותה טהרה שעליה מדבר הקדוש ברוך הוא עם משה בתחילת הדברים שאמר. השאלה הקשה ביותר ששואלים חז"ל בכל המקומות לגבי כל מגילת אסתר מבחינה הלכתית, היא השאלה לגבי עצם מה שאסתר עושה. אסתר חיה עם אחשוורוש, היא חיה עם מלך גוי, וסוגיות שלמות, בעיקר סוגיה ארוכה במסכת סנהדרין, דנות איך הדבר הזה ייתכן. בכלל, מי שיעשה קצת סדר במחשבות יגלה שהישועות הגדולות התרחשו על ידי איסורים לא קטנים. סיסרה נהדף על ידי התייחדותה של יעל אשת חבר הקיני יחד איתו. אחשוורוש והמן נהדפים על ידי התייחדותה של אסתר יחד עם אחשוורוש. הדברים האלו הולכים גם אחורה, להם לא ניכנס עכשיו, הם מתחילים עוד הרבה לפני כן. משיח בן דוד יופיע בעולם על ידי לוט ובנותיו, ומן הצד השני על ידי יהודה ותמר. המהלכים האלה הם מהלכים שמחייבים הבנה, ואנחנו נתמקד מתוך המגילה הזאת, אחר כך גם בדמותה של יעל, במשהו אחד שחורז כאן בכל הדברים. חז"ל מנסים להבין את מקור השם אסתר, והם מביאים מקור לשם של אסתר מכמה אפשרויות. במסכת מגילה, המקור לא מופיע פה לפנינו, במסכת מגילה מופיעים כמה וכמה דברים. אחד מהם הוא הכותרת הידועה בגמרא של אסתר מן התורה מניין, והגמרא עונה, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. דרך כלל נוקטים את הבנת הדברים, שכל מגילת אסתר מדברת בעצם על זה שהקדוש ברוך הוא גואל את העולם בצורה מסותרת, לא נגלה, לא נראית. מגילת אסתר כמוה כשמה היא, היא לגלות את הסתר הפנים המתגלה בתוך המגילה. את ההסתר הזה אנחנו עומדים לגלות במגילת אסתר. אבל אסתר נקראת כך על שם עוד דברים אומרים כזה. אסתר היא אותם הסתרים שבהם נמצאת אסתר עצמה. אותו הסבל היומיומי שעוברת אסתר בדודו של מרדכי, שצריכה על פי שיקול דעתו של מרדכי להגיע ולהיבעל למלך אחשוורוש. ובסתרי סתרים היא בוכה את הפרק הנפלא בתהילים, אומרים חז"ל, אילי, אילי, למה עזבת? בין הדברים שהיא אומרת שם על פי חז"ל, הופיע המשפט הבא במקור מספר 6. למה עזבתני? למה נשתנה עליי סידורו של עולם וסידורן של אמהות? מה שרה אימנו על ידי שנשבתה לילה אחד? לקה הוא פרעו במצרים הלוקח את שרה מאברהם וכל ביתו, שנאמר וינגה השם את פרעו נגעים גדולים ואת ביתו. אמרה אסתר, אני נתונה בחיקו של אותו רשע כל השנים עליו. למה אין אתה עושה לי ניסים? אילי, אילי, למה עזבתני? זה קודם כל ההתמרמרות הפנימית של אסתר. כשאסתר תטען בהמשך הדברים, כשמרדכי יאמר לה על פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן, כפסוקים שנראה במקור מספר 9, ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש לפניו על עמה. פצ'גן כתב הדת זה אותו הכתב שבו נאמר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים טף ונשים. זהו השלב שבו המלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן אבוך. ואת הפצ'גן הזאת מרדכי היושב בשער המלך מוציא ומעביר לאסתר ומתחיל להדליף את זה לכל עם היהודים הנמצאים ב-127 המדינות. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי. ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי, כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחייו. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. כאן יש דו שיח מאוד מוזר. עד עכשיו הכל אמינות אדירה בין מרדכי לאסתר. מרדכי אומן את הדסה, היא אסתר בדודו. הוא מסתובב ליד חצר בית הנשים יום יום לדעת מה שלום אסתר ומה יעס אלה. ופתאום הוא כועס עליה. תקשיב לדברים שלו. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. דברים קשים מאוד. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תאבדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. תאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך, כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. גם אני ונערותי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר, בהמשך נגיע אחר כך. למה היא מתכוונת? אבוא אל המלך אשר לא חדת וכאשר עבדתי עבדת. האם באמת אסתר רק חוששת עכשיו לחייה? האם אסתר שקיבלה את דבריו של מרדכי כל הדרך והיא מוכנה להקריב את עצמה ולהיות אצל המלך אחשוורוש, כי היא מוסרת את עצמה ויודעת שכאן התוכנית הזאת צריכה להתרקם, כשהרגע הזה מגיע היא באמת נמלטת מכל היהודים? כשהרגע הזה מגיע היא פתאום צריכה איזה מין דברי חיזוק, אחרש תחרישי, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך, אגב מי זה בית אביה? זה הוא עצמו. ואת ובית אביך תובדו. על מה מדובר? מה הדיון? הרי היא זו שעושה את המסירות נפש הזאת שם כל יום. היא נמצאת בתוך בית המלכות. על כל הכללים המסוכנים האלה שמי שמתקרב לחדר הלא נכון נהרג. הוא יושב בשער המלך. הוא מה שנקרא מסכן את עצמו. הוא מה שנקרא מסכן את עצמו מרצון, כי הוא לא קורע ולא משתחווה. הוא יכול לצאת החוצה. הוא יכול להיות במקום אחר. ועכשיו אסתר פתאום לא מבינה את זה. רש"י מביא את הפשט אבל לא מסתפק בו. הוא מוכרח להסביר יותר, רש"י בראש העמוד משמאל במקור 10. וכן אבוא אל המלך אשר לא חדה, שאין דת להיכנס אשר לא ייקרא. זה נכון, כך כתוב. רק מי שנקרא אל המלך. אבל אז הוא מגיע לעיקר. ומדרש אגדה אשר לא חדה, אמרה לו עד עתה באונס, עכשיו ברצון? עד עכשיו נבעלתי לו באונס, עכשיו ברצון? ההמשך, וכאשר עבדתי עבדתי, וכאשר התחלתי לילך לאיבוד אלך ועמוד. זה הפשט. אבל המדרש ממשיך, כאשר עבדתי מבית אבא עובד גם ממך. מרדכי אשר לקחה לו לבת, לקחה לו גם לבית. ואשת ישראל שנבעלה מאונס לגוי, לא נאסרה על בעלה. אבל אשת ישראל שנבעלה מרצון, נאסרת גם על בעלה. וזאת שאביה ואמה מתו בלידתה, ונלקחה למרדכי, אומרת עכשיו וכאשר עבדתי מבית אבא עובד ממך, שמעכשיו אני ברצון נבעלת ואני אסורה לך. ומרדכי הולך ומעביר את דברי אסתר, ומה היא אומרת? לכנוס את כל היהודים וצומו עליי שלושת ימים לילה ויום. משום מה לא מספיק שמים לב לתאריכים במגילת אסתר. זה לא נאמר בחודש אדר בתענית אסתר לפני פורים. זה נאמר בחודש ניסן בשלושה עשר יום בו. למי ששכח, הפסוקים נמצאים במקור 7. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער והזקן טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחודש 12 הוא חודש אדר ושללם לבוז. אז זה יהיה, והכתב הזה יוצא ב-13 יום לחודש הראשון, חודש ניסן. ואם הוא יוצא ב-13 יום לחודש ניסן, נעשה חשבון, זאת אומרת צריכים לצום י' ג' י' ד' ט' ו' ניסן. צמים בט' ו' וניסן. ט' ו' וניסן הוא פסח. אסתר שולחת ואומרת לו, לך כנוס את כל היהודים. וחז"ל הרגישו במקור 8 ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, אמרה לו לכנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, אלו הן י' ג' וי' ד' וט' ו' וניסן. שלח לה והרי בהם יום ראשון של פסח, איך אפשר לצום? אמרה לו זקן שבישראל, למה הוא פסח? בשביל מה פסח אם אין עם ישראל? זקן שבישראל, למה הוא פסח? מיד שמע מרדכי והודה לדבריה. הדהוד הכתיב ויעבור מרדכי ויעב ככל אשר ציוותה עליו אסתר, וחז"ל הבינו ויעבור, ויעבור על הדת להתענות ביום טוב ראשון של פסח, שהתענה י"ד ט"ו וט"ז, שהרי ב-13 בו נכתבו הספרים. זה דבר מופלא, הצום הזה של שלושת הימים חייב להתרחש תוך כדי איסור של כלל ישראל להתענות בפסח. כלומר, זה לא רק להתענות ביום טוב, אלא להתענות מאכילת מצה ביום טוב, מחובת אכילת מצה של פסח, כאשר היא נכנסת לפני ולפנים ומרצון חייבת להיכנס אל המלך אחשוורוש. ועל ידי כל הדבר הגדול הזה צריכה להתרקם הגאולה הזאת שהולכת להיעשות. מה בעצם מתרחש כאן? אסתר שומעת ממרדכי כאן משפטים מאוד קשים. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך טובים. השאלה שאסתר שאלה את מרדכי היא לא האם לסכן את עצמי או לא. השאלה שאסתר שאלה את מרדכי הייתה שאלה הרבה יותר עמוקה. האם זה השלב שבו לצורך כלל ישראל אני בהוראת שעה מצילה את עצמי באצילות הגדולה ביותר שמסירות נפש יכולה להיות ולבטא אותה? וכאשר עבדתי, עבדתי. לא יום, לא שנה אחת, בשנת 7 למלכותו הוא עושה את מבצע החיפוש הזה למצוא מלכה. 5 שנים, עד שנת 12 למלכותו, מתרחשים עוד בתוך המגילה עד לישועה. יום יום, חודש חודש, שנה שנה, אסתר נמצאת שם. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. היא הולכת להגיד עכשיו את עמה ואת מולדתה. וכשהיא הולכת להגיד, היא הולכת לגלות את התכונה הפנימית היהודית האימהית הזאת של נשים צדקניות. לא רק על העולם הזה שלה היא תוותר למען כלל ישראל, גם על העולם הבא שלה היא תוותר למען כלל ישראל. היא מוותרת על המציאות הפרטית שלה, מתוך שהיא מבינה עכשיו שזה מה שמעמיד ליהודים את ההצלה. והיא מעמידה עכשיו במגילת אסתר את המן בתווך בין שתי דמויות נשיות, בדיוק כמו שיקרה לפני כן לספרה בפרשה הקודמת שעוד נחזור אליה. היא מגיעה אל המלך, ובמקום לבקש מהמלך את כל מה שהיא רוצה, שפירושו להשמיד את המן ואת גזירתו, היא מסכנת את עצמה סיכון נוסף. היא זוכה להיכנס אל המלך ואומרת לו, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם. היא עושה משתה, ובמשתה הזה היא מתקרבת אל המן יותר ויותר. היא שוב מסכנת את עצמה. המן יוצא שמח וטוב לב, והוא נמצא עם המלכה, באמצע פוגש את מרדכי, והוא נמצא בתווך בין זרש אשתו בבית שם לאסתר המלכה הממתינה לו כאן, הוא על פי דעתו בינתיים רק בשביל דברים טובים. בין זרש לאסתר נמצא המן הרשע, והוא רץ בין שתי הדמויות האלה. עוד מעט נחזור ליעל, אבל אנחנו רק נזכיר. סיסרא רץ בין יעל אשת חבר הקיני הממתינה לו עם היתד באוהל, לבין אם סיסרא הממתינה שם בחלון עם כל חכמותיה. ובין שתי הדמויות הנשיות האלו מתרוצץ הגיבור הזה סיסרא. שתיהן מחכות, והשאלה היא אצל מי הוא יפול. אסתר וזרש מחכות להמן, ולכל אחת יש הצעה, והוא לא יודע של מי ההצעה יותר טובה. הוא לא יכול להבין מי בעצם בסופו של סיפור תציע את ההצעה שעליה הוא יתעלה. אבל נחזור לאסתר. אסתר קוראת להמן ומבקשת מהמלך עוד יום של משתה, ומחר אעשה כדבר המלך. כדאי לחשוב, היהודים צמים, הם כבר ממתינים לשמוע תוצאות. הם פותחים את הרדיו והתוצאות שהם שומעים זה שנדחתה הפגישה למחר. זה חג, זה פסח, יום שני של פסח בצום. וצומו עליי שלושת ימים. י' ג' ניסן נכתבו הספרים, י' ד' את ו' שוב לחכות למחר. אצל זרש ההצעה הייתה כל כך הפוכה. המן בא חאוס מאוד מהמצב שהוא פוגש בו את מרדכי, יושב ליד שער המלך, מגיע הביתה אל זרש, והיא יש לה הצעה מיידית, אינסטנט, עכשווית, בלי מחר. יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר, מה פתאום מחר, רוץ עכשיו, ובבוקר אמור למלך ויתלו עליו. אגב, מאוד מעניין שם בפסוקים, מי שיסתכל אחר כך, זרש מציעה, יעשו עץ גבוה 50 אמה. בסוף הפסוק מופיע, ויעש העץ. כל כך חזקה הייתה ההצעה שלא היה לו זמן לראות אף עוזר. והוא מספיק לעשות עץ גבוה 50 אמה. תוך זמן קצר מאוד, ואיזה בבוקר, אין לו כוח אפילו לחכות לבוקר, הוא מגיע באמצע הלילה, זה אותו הלילה שהמלך נדדה שנתו. והוא באמצע הלילה מגיע כדי להציע כבר את ההצעה. וכאן המלחמה הגדולה בין העכשוויזם למחר, בין היום למחר. בוא נראה מי רץ יותר לאט. וזה יש הצעות מיידיות, ואסתר מציעה הצעות ארוכות מאוד. ההצעה שלה שמחר יהיה המשתה היא הדבר הראשון, קודם כל סכנת נפשות לעצמה, כי המלך לא מבין מה זה כל החיזור הזה אחרי המן. והוא צריך איכשהו לנתח מה מתרחש פה. רבי יהושע בן קורחה במסכת מגילה אומר שהמחשבה הריאלית של אסתר הייתה שהיא עשתה את זה כדי שיהרוג אותי ואותו. יחשוב שאני בוגדת בו ויהרוג את שנינו. וכשיהרוג אותו, ייבטל הגזרה. זאת נראית התפיסה הכי ריאלית שם. אבל בלילה הוא נדדה שנת המלך. כדאי לזכור אגב את המחר הזה. המן הוא הגרורה העמלקית שעוד נשארה מפעם. משה רבינו, שהוא מתחיל את המלחמה עם עמלק בפרשת בשלח ברפידים, קורא ליהושע ואומר לו, בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק מחר. אני ניצב על ראש הגבעה. המלחמה עם עמלק היא רק למי שיש כוח לחכות למחר. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. אלו המילים שיאמר שמואל בשלב האמצעי, באמצע של המפגש עם עמלק, כאשר הוא ישסף את אגג. מחר. אסתר המלכה מבקשת ללמד מול זרש מהצד השני את העומק הגדול הזה של האוהל היהודי בפנים. אסתר מבקשת כאן להגיד את הרעיון היהודי העמוק שהיא באה בשם כל היהודים. זרש כבר הבינה את זה, אבל חשבה שאפשר לעקוף את זה. היא וכל אוהביו אומרים לו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל כי נפול תיפול לפניו. אגב, דבר מאוד מוזר, אם מזרע היהודים מרדכי, זה נאמר כמעט בסוף המגילה, הרי מההתחלה יודעים שמזרע היהודים מרדכי. מי שקורא את הפסוקים בהתחלה מבין בדיוק את המשפט הזה, הוא ריאלי מאוד במגילת אסתר. איש יהודי היה בשושן הבירה. ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני. הוא יהודי והוא ימיני. בפשטות יהודי פירושו שייך ליהודים, וזה נקרא על שם שבט יהודה, כי הוא הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם נבוכדנצר מלך בבל. זאת גולת שבט יהודה, שבנימין נבלעו לתוכה. הוא יהודי. הוא לא קורע ולא משתחווה. התואר שלו הוא איש ימיני. הוא מבנימין. הוא לא הראשון מבנימין שהוא היחיד בעם שלא קורע ולא משתחווה. הוא אגב לא סתם לא קורע ולא משתחווה, הוא לא קורע ולא משתחווה בלשון עתיד מוזרה. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. זאת לא קביעת עובדה, זו קביעת עובדה נצחית. צריך היה להיות שם אחרת לגמרי. ומרדכי לא קורע, לא משתחווה, וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חימה. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו אשר הוא יהודי. 11 שבטים השתחוו. בנימין היה היחיד שלא השתחווה. או מפני שהוא עוד לא נוצר בעולם, או מפני שהוא עדיין... ברחמה של אמו, אבל הוא ודאי נולד אחרי הפגישה עם עשיו. אם הוא היה ברחמה של אמו, הרי זה שיוסף הולך לפני רחל, בניגוד לכל הבנים שהולכים אחרי האמהות, זה דבר פלאי. הוא זה שמגן על העובר שלא ישתחווה. אבל כך או כך, בנימין היחיד שלא משתחווה. זו תכונה בנימינית מיוחדת. הוא גם האחרון שיורד למצרים. מיני אפרים שורשם בעמלק. אחריך בנימין בעממך. הוא גם שאול שישסף כמעט את הגג ויגמור את הממלכה העמלקית. מרדכי מנתח בהתחלה את אי הקריאה ואי השתחוויה, סליחה, להבדיל, המן מנתח את אי הקריאה וההשתחוויה של מרדכי כתכונה אופוזיציונרית קשה של איש ימיני. איש ימיני, כולם אחרת. ומי שעובר על המגילה אין אופוזיציונר יותר גדול ממרדכי. הוא מעצבן, הוא מגרה את המן, הוא מסוכן, עם ישראל כועס עליו וטוען שהוא גם מסכן אותו. הוא יכול, אם הוא דווקא רוצה לא לכרוע ולא להשתחוות, פשוט לשבת בסיבוב. אבל הוא מוצא בדיוק את המקום איפה להיות, לא סתם לא קורא אלא לא יכרע ולא ישתחוות. גם כשהוא כבר מתמנה להיות משנה למלך, הרקע שלו לא מאפשר לו אהדה כללית, ועד הסוף הוא יהיה סך הכל רצוי לרוב אחד. אפילו בסוף, גם אם הוא יהיה דובר שלום לכל זרוע. המן מנתח כאן ניתוח מאוד פשוט. אולי הוא רק ימיני. ואם הוא רק ימיני, אם הוא שייך לשבט הבנימיני הזה, אפשר לפתור את הבעיה בצורה מקומית. הוא רוצה להבין, ולכן הוא שולח שליחים ששואלים את מרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? מרדכי לא עונה. ויהי כאומרם אליו יום יום ולא שמע עליהם. למה? כי הגיד להם אשר הוא יהודי. יכול להיות שטכנית עכשיו, מניפולטיבית, אני מהווה אחוז אחד. אבל אדוני המן, אני מייצג את העם ולא 99% האחרים. מרדכי הוא היחיד שעם ישראל יקרא על שמו. ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. שם נוסף לעם ישראל. עם מרדכי. הוא אופוזיציה כזאת קטנה, אבל הוא עם מרדכי. כי הגיד להם אשר הוא יהודי. ולא יעזור לך לפתור את הדברים בצורה טכנית ולומר נפתור את הסיפור עם השבט הספציפי הזה ונדבר עם הרוב הרגוע. שהוא מביא את זה פעם אחרי פעם, והוא תופס שיש כאן בעיה עם העם כולו, הוא ניגש לאחשוורוש ואומר לו, אין ברירה אלא להגיע לפתרון סופי. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיהם. זה לא עם מפוצל, גם אם הוא מפורד, הוא אחד. והמרדכי הזה מגלה את כולו. ביום האחרון של השמחה הגדולה, כשיוצא המן מהמשתה ורואה את מרדכי שם, הוא שוב נזכר ששום דבר לא יעזור, הוא יהודי, הוא לא ימיני. הוא מייצג את הכל. אז אומרת לו זרש, אם מזרע היהודים מרדכי, אשר אכילות ליפול לפניו, לא תוכל כי נפול תיפול. הוא לא מייצג שום תנועה, הוא מייצג איזה נצח ישראל. עם זה לא ילך לך. זאת מלחמה עבודה. אסתר עובדת על מחר, זרש עובדת על היום, והמן קרוע באמצע. בסופו של דבר הוא יעשה את מה ששתיהן רוצות. הוא יבנה את העץ בפקודתה של זרש כדי לתלות את המן בפקודתה של אסתר. הוא יבנה את העץ היום כדי להתעלות מחר. וזאת המלחמה שהמן משחק בה בהם. אסתר שאומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים. וכשהוא אומר לה, אבל מה עושים עם פסח? אומרת לו, זקן שבישראל, אם אין ישראל, למה פסח? מגלה את מה שאימהותיהם של ישראל גילו לאבותיהם כשאלו לא זכו. כשהאבות הנמצאים בחוץ, בשער המלך, בעשייה המעשית, ניתחו את כל הדמוגרפיות והאסטרטגיות, הגיעו הנשים מהאוהל והזכירו את הנצח. כששרה מתווכחת עם אברהם על השאלה לגבי ישמעאל, היא צודקת או לא צודקת, אבל היא רואה למרחק ולא הוא. הוא יושב פתח האוהל, והיא הנה באוהל בפנים. כשיצחק ייקח את רבקה וירצה שהיא תהיה כמו שרה, הוא יביאה האוהלה, שרה אמו. הוא יהיה בשדה והיא תהיה באוהל. ומהאוהל הוא יתאה והיא תצדק. הוא יתכנן תוכניות וישלח החוצה מהאוהל, והיא תארגן ליעקב שני גדיי עיזים בתוך החצר עם האוהל. כך יהיה עם רחל ובניה, כך יהיה עם אסתר, כך יהיה עם יעל. יעל תצליח לקרוא לסיסרא לתוך האוהל. היא מאבדת את מי שעל שמו היא נקראת, היא אשת חבר הקיני. היא נאסרת לו כמו שאסתר נאסרה לו. חז"ל לא מצאו ביטוי חזק יותר לתאר את מה שיעל עשתה מהביטוי במקור 13. אמר רב נחמן בר יצחק, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. דכתיב תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך. מן מי הן נשים שבאוהל? שרה, רבקה, רחל ולאה. וסיסרא רץ בין שני אוהלים. באוהל אצל יעל יש ספל חלב ויתד. זה מה שמקיים את האוהל של האמא הזאת. באוהל הזה היא לוקחת את היתד שמקיים את האוהל, מפרקת את האוהל הפרטי שלה כדי לקיים את האוהל של כלל ישראל. עם ספל החלב שאיתו היא עושה את האוהל הזה, האוהל של הכנסת האורחים היהודית שלה. בבית שם ממתינה אם סיסרא, כל כך אחרת מהאוהלים של שרה ורבקה ויעל ואסתר. הפסוקים במקור 12 מזכירים: תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך. מה אם שאל חלב נתנה, בספל אדירים הקריב החמאה. איזה ספל אדירים? ספל, זאת האדירות שלה. ידע לה יפת תשלחנה, והיא נינה להלמות עמלים, להלמה סיסרה, מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו. בין רגלי הקרה נפל שכב, בין רגלי הקרה נפל, כאשר קרה שם נפל שדוד. ומול מחכה האישה השנייה. בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא בעד האשנב. אשנב זה מושג שבמקרא בתנך מופיע במבצרים גדולים. אבל זה עוד כלום. מדוע בושש רכבו לבוא? יש פה גם אוטו גדול. מדוע החרו פעמי מרכבותיו? הרבה רעש. חכמות צרותיה תעננה. כמו אצל זרש, עם כל אוהביה ואוהביו ורוב בניו ורעש ופסטיבלים. פה יש יתד וספר. חכמות צרותיה תעננה, אף היא תשיב המראה לה. לאיזה שני סוגים של אוהלים. הלא ימצאו יחלקו שלל. רחם רחמתיים לראש גבר. כל גבר איזה רחם שניים. אם סיסרא. שלל צבעים לסיסרא. כמה חיצוניות. שלל צבעים רקמה. צבע רקמתיים לצברי שלל. אסתר באוהל שלה. יעל באוהל שלה. שרה ורבקה מהאוהל שלהן. אלו הנשים באוהל שמכוחן יש לאברהם ויצחק ומרדכי וברק בן אבינועם כוח לרוץ. גם ברק רץ בין שתי נשים. הוא רץ מדבורה אשת לפידות אל יעל אשת חבר הקיני. זה כל כך מופלא. הוא רץ מדבורה שעם כל עוצמתה, כשמבקשים לתאר אותה, קוראים לה בשם המשפחה אשת לפידות. כנראה זה היה שם בעלה כמו אשת איש, אשת חבר הקיני. מי היה הלפידס הזה? לא יודעים. חז"ל הציעו שאולי זה לא באמת שם בעלה, אם כי הייתה הצעה שזה ברק בעצמו, ואז זה עוד יותר נפלא, זה ממש אברהם ושרה, זה ממש רבקה ויצחק. זה ברק ולפידות, זה שמות דומים. חז"ל הציעו אשת לפידות, שהיא הייתה יושבת ועושה לפידות למנורות של בית המקדש. זאת השופטת את ישראל. ומכל השופטים הגדולים, דבורה שופטה את ישראל לא פחות גדול. אבל אם הם מסתובבים, כמו שמואל השב הרמתה, כי שם ביתו אחרי סיבוב של שנה שלמה, היא יושבת תחת תומר דבורה. ומתחת לתומר, מהאוהל, מקבל ברק את הכל. היא אומרת לו, כי ביד אישה ימכור השם את ישראל. ולדברי הימים האלו בהיסטוריה יקראו בימי שמגר בן ענת, בימי יעל חדלו אורחות. ימי יעל. כמו שמגר בן ענת השם. זאת המציאות שעל ידי נשים צדקניות נגלו. נשים צדקניות גילו את האוהל הפנימי, גם כאשר בחוץ, ריאלית, אין שום סיכוי. כשהריאליה מחייבת ייאוש מוחלט, ככל שאתה קרוב יותר לאוהל, אתה מצליח לחבר הווה עם עתיד. על ידי נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו ישראל ממצרים. הכוח שנשאר למי שעבד בחוץ בפרך, היה מאותן המראות הצובעות שמהן עשו את הכיור. ואת הכיור שממנו יקדשו ידיים ורגליים בבית המקדש, שממנו ילמדו טהרה מהי, את הכיור הזה יקימו מהכוח הפנימי הזה של המראות הצובעות של נשים באוהל, שמתוכו הצליחו לדחוף את האנשים גם מחוץ לאוהל להאמין בכוח הזה שנובע משם מן האוהל. הסתר מן התורה מניין, אמרנו, יש תשובה אחת, הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. יש תשובה שנייה, לפי שהיא הייתה בסתרי סתרים. רק מכוח שהיא הייתה מסותרת כל כך. אין אסתר מגדת, היא אסתר. אחשוורוש שכבר, גם הוא רץ אגב, בחצי שנייה בין שתי נשים. אחשוורוש שרץ בין ושתי לאסתר. בין ושתי עם המשתה ועם הרעש בת מלכים, לבין הילדה האסופית הזו, שלא מגדת כלום. רק אחרי שהוא יגלה מה היא ומאיפה היא באה, הוא יגלה שבעצם גם היא בת מלכים, ביתו של שאול המלך. גם הוא רץ בין שתי אותן דמויות הפוכות. והאסתר הזאת היא גם הזאת שאינה מגדת. ומכוח האינה מגדת נגאלו ישראל גם בגאולה הזאת. בשבוע הבא אני מבקש שנעסוק בעזרת השם בדמויות הבאות, במרדכי ואחר כך בהמן. ערב טוב.